שלנו כתוב, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. וחשבתי שמכיוון שזה כתוב בפרשה, אז שנלמד קצת על האש, בסדר? על האש שבעולם. במסכת ברכות בפרק שמיני, אז יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, וזה מופיע לנו בדף. בית שמאי אומרים שצריך לברך שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש, כן? אז אנחנו רוצות קודם כל לדבר על על הברכה הזאת שצרפו אותה להבדלה, בסדר? אבל לפני שנדבר על הברכה, אנחנו רגילות לזה מגיל מאוד מאוד צעיר שככה זה הבדלה וזהו. אז אנחנו רק רוצות להזכיר כמה דברים. קודם כל שבאמת המצוות, כל המצוות שיש לנו, זה כמו כלים לאידיאלים האלוקיים. התורה היא כולה אידיאלים אלוקיים, מגמות אלוקיות. וכדי שהמגמות האלוקיות האלה יופיעו במציאות, אז ריבונו של עולם נתן לנו מצוות, וכאילו כל מצווה היא מין כלי שמכיל איזה נקודה כלשהי, או כמה נקודות, איזה רעיון מסוים, מתוך האידיאלים האלוקיים האלה שהם אינסופיים, שהם מרחבי אין קץ. וגם ההלכות ששייכות להבדלה, זה גם מביע איזשהו רעיון. אז בעצם אנחנו את ההבדלה אנחנו עושים, כביכול אנחנו דרך ההבדלה יוצאים, אנחנו יוצאים מתוך השבת. ההבדלה זה מין חיבור כזה בין השבת לימות החול, זה מין יציאה כזאת מתוך השבת לימות החול, מתוך היום של המנוחה לימים של העשייה. אז רגע לפני שאנחנו יוצאים מהמנוחה לעשייה, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו את כוח העשייה שלנו. אז באמת שבת מזכירה שכל הבריאה נבראה על ידי ריבונו של עולם. כל מה שיש בעולם זה דברים שנבראו על ידי ריבונו של עולם. אבל יש עוד משהו שהוא מכוחו של ריבונו של עולם, ואת זה אנחנו מזכירים לעצמנו שנייה לפני שאנחנו חוזרים לימות העשייה, שגם כל מה שהאדם עושה בחוכמתו בעולם, הכל זה מתוך זה שריבונו של עולם הוא זה שנתן לאדם את הכוח. אז כשכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, נכון, לקירות אשר ברא אלוקים לעשות, זה אומר שהאדם הוא שותף של ריבונו של עולם בבריאה. כשאנחנו אומרים בורא מאורי האש, אז אנחנו מזכירים לעצמנו גם שכל מה שנעשה וניצור ונפעל ונמציא בעולם, כל מה שהאדם יעשה, זה גם חלק מהחוכמה האלוקית שנתנה לנו את היכולת לעשות את זה, בסדר? אז האש זה משל לכל מה שאדם ממציא בעולם, מוביל בעולם, יוצר בעולם, עושה בעולם. בואו נראה אם יש לנו את זה פה, אני חושבת שאין את זה פה. כתוב פה ברשי, רגע, אולי זה כתוב במקום אחר. יש לכם אפשרות למצוא רגע מסכת פסחים דף נון דלד, שזה לא כתוב לי. יש לכם, אני לא רוצה להגיד איפה שלא ישמעו בהקלטה שאנחנו לא בבית המדרש ואנחנו לא מסתכלים בספר. אז למי שיש פסחים דף נון דלד, לא, דף נון דלד עמוד ב', אני פשוט רוצה, הלוואי שזה לא יהיה כתוב בארמית כדי שאני יודע להגיד לכם. שנייה.
של הספרים.
תלמוד בבלי. פסחים. אני לא רואה איפה כתוב את זה.
יש לי פה. סבבה, אני מבין. נתחיל קצת יותר למעלה.
אם נמצא, נמצא. לא נמצא, לא נמצא. מוזר לי שאין לי את זה, אבל זה כבר מהיר. הנה, תשמעו. כתוב בגמרא ככה, זה בפסחים נ"ד עמוד א', שני דברים עלו במחשבה לברות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, מעין דוגמה של מעלה, והביא שני אבנים ותחנן זו בזו ויצא מעין אור. בסדר? אז הגמרא אומרת ככה, שבמוצאי שבת הראשונה של הבריאה, ריבונו של עולם נותן באדם דעה מעין דוגמה של מעלה, מעין דוגמה של מעלה, שזה איזה מתנה, כן, מהעולמות העליונים, ואדם הראשון לוקח שתי אבנים ומשפשף אותם אחת בשנייה, ואז יוצאת האש. כלומר, האש הראשונה היא מופיעה בעולם במוצאי שבת. למה היא לא מופיעה? תודה, תודה על הספר. למה זה במוצאי שבת? שוב, זה סימן. זה סימן לנו שכל מה שאדם עושה בימי המעשה, זה מתנה מריבונו של עולם. זה שקיבלת שכל, זה שבעזרת השם, עם השכל שלך את תביאי ברכה בעולם. את לא מאמינה לזה, אבל בסוף תלכי ללימודים אקדמיים, ובסוף את תצטרכי לשבת וללמוד באקדמיה, ואת תצטרכי ללכת לעבודה. כל הדברים שתעשי, אומרים חז"ל, הכל זה איזושהי ברכה אלוקית, שהיא כביכול ממשיכה את ששת ימי הבריאה. מה שקרה אז במוצאי שבת, שאדם המציא את האש, זה שיעור שריבונו של עולם מעביר לכל ההמצאות הטכנולוגיות המדעיות, בכל התחומים שהאדם יופיע, זה סימן האש, וזה בדווקא במוצאי שבת, כי זה לקראת ימי המעשה. שלא נתבלבל, שלא נהיה בטוחים שהכל מכוחנו, ואנחנו מבינים הכל ואנחנו יודעים הכל, ובכלל מה זה קשור לריבונו של עולם, השכל שלנו, בסדר? אז כל ה-IQ שקיבלת, ברוך השם, הכל זה מתנה מריבונו של עולם, כדי שאת תוכלי אשר ברא אלוקים לעשות, את תוכלי להיות שותפה במעשה בראשית. בסדר, זו הגמרא, ועכשיו בואו נראה מה הרב מסביר. בסדר, יסוד ברכת מאורי האש הוא להורות שלא לבד הבריאה האורגנית הטבעית וכל יצורי בראשית הטבעיים מעשה ידי השם המה, והם ממלאים את תפקידם כפי שגזרה חוכמתו הנעלה. כן, אז אנחנו יודעות, בששת ימי בראשית, ריבונו של עולם קובע חוקים. החוקים האלה מממשים את הצו האלוקי כל הזמן, מאז שנברא העולם ועד עצם היום הזה, נכון? השמש תמיד זורחת במזרח ואחר כך שוקעת במערב, וכל החוקים, אני לא אגיד עכשיו את כל החוקים כי לא יהיה לזה סוף, כל החוקים שריבונו של עולם יצר בעולמו, הם מובילים את העולם. הם מממשים כל אחד את תפקידו. זה מדרגה אחת של הבנה בבריאת העולם. אומר הרב, כי אם גם כל הדברים המלאכותיים, שהם ממעשה אנוש ותחבולותיו, שכל דור ודור מחדש בסתרי הטבע, להוליד דברים חדשים ותולדות חדשות, כולם מעשה השם המה. אז כל מה שהאדם המציא מאז בריאת העולם ועד עצם היום הזה, אומר הרב, זה חלק מהחוכמה האלוקית שגזרה שהאדם יופיע אותה, וכל דבר, אומר הרב, מתחדש בדור שמתאים לו. אתם יודעות שהאנושות עברה תהליכים מאוד מאוד ארוכים בהתפתחות של השכל של האדם, של ההבנה של האדם, של ההמצאות של האדם. אתם יודעות שימי הביניים, שהם די מקבילים לשנות הגלות שלנו הארוכה, אז ימי הביניים הם נחשבים ימי החשיכה של האנושות. כמעט, 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 ולא המציאו שום דבר חדש. זה תקופה, שנים ארוכות, 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 שכאילו העולם כולו בבערות, כן? אין שום התפתחות של חוכמה. מה שהמציאו את הגלגל נשאר, כל מיני המצאות שהמציאו, והדברים לא השתנו. שנים ארוכות, ארוכות. רק שמתחילה העת החדשה, ועם ישראל, שזה זה, זה אומר שעם ישראל הולך לשוב לארצו, ואנחנו צריכים לשוב לחיים שלמים ומלאים ומפותחים, פתאום בעת החדשה יש זינוקים מטורפים. אין שום פרופורציה בין מה שהיה בימי הביניים לעת החדשה. הכל מתקדם בטירוף, תח, 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 כאילו אי אפשר בכלל. בדיוק נזכרתי שלפני שנים רבות המציאו מכשיר שקראו לו פלאפון. וכשהמציאו את המכשיר הזה, אני אמרתי, אני לא צריכה פלאפון, בשביל מה אני צריכה פלאפון? אין, לא צריך דבר כזה. ואז בעלי היקר יצא למילואים, וכשהוא היה במילואים, הוא היה בחרמון, וכשהייתי רוצה לדבר איתו, כן, אני נשארתי עם כל החבורה בבית, ורציתי מדי פעם לשוחח עם בעלי, כן, כבר התגעגעתי אליו שהוא במילואים, אז הייתי צריכה להתקשר לפיקוד צפון, בפיקוד צפון היו מעבירים אותי לבסיס, בבסיס היו הולכים לחפש אותו בטלפון הציבורי, לא יודעת איפה במה, ואז היו אומרים לי, התקשר, היה לי את המספר של פיקוד צפון מהטלפון.
למה,
היה
טלפון בבית?
יש בבית טלפון, למשל.
היה רק לבית, אבל נכון, לא היה כאילו...
לא, לא, לא היה דבר כזה, לא היה דבר, גם לא היה טלפון אלחוטי, הוא ישב על המדף, וכשהיית צריכה לדבר בטלפון, את ישבת ליד הטלפון.
וואי, זה מעולה, זה היה זמן של
נחת. כן, ייתכן. בכל אופן, עד שהייתם, עד שפיקוד צפון העבירו אותי לחרמון, עד שבחרמון העבירו אותי לבסיס, עד שסוף סוף מישהו ענה לי בבסיס, אני אומרת להם, אפשר לדבר איתו, אז הם אמרו, לא, הוא בשמירה בכלל. בקיצור, זה היה מטורף לדבר איתו. ואז אחותי עבדה, לא זוכרת במה היא עבדה, והיא קיבלה פלאפון מהסתדרות המורים, הוא היה בערך בגודל כזה כבד כמו, לא יודעת מה, והיא אמרה לי, תקשיבי, כשחנן יוצא למילואים, תתני לו את הפלאפון שלי, כאילו, בשביל מה? שתתקשרי ותתנקי, מה אכפת לך? והתלבטתי כזה, מה וזה ובשביל מה? בסוף ברוב צדקותי הסכמתי, ולא הייתי צריכה להתקשר לפיקוד צפון, והם לא חיפשו את החרמון, ובחרמון לא חיפשו אותו, ויכולתי לדבר איתו מתי שהוא לא היה בשמירה. ואז אמרתי, וואלה, יש משהו בהמצאה הזאת. מאז אתם מבינות מה קרה לפלאפונים, קודם כל, למי יש טלפון בכלל, לכולם. כשהמציאו את הפלאפונים, תקשיבי.
זה לא כזה מזמן.
במאה הקודמת בערך, לא יודע, לא זוכרת מתי זה היה, אבל זה מה שהיה. כן, זה הזוי, זה רק דוגמה. אני רוצה לומר שההתפתחות של הטכנולוגיה בדורות האלה, מתחילה תקופת ההשכלה, מאז שאנחנו מתחילים לשוב לארץ ועד היום, זה קצב שאי אפשר לאחוז אותו בכלל, מרוב שהוא מטורף, 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 מטורף. אומר הרב, אנחנו צריכים לדעת שכל הטכנולוגיות שמתפתחות, הכל זה חלק מהחוכמה האלוקית, והאש שנבראה במוצאי שבת, זה דוגמה לזה, זה משל לזה, לכל, כל, כל, מה שריבונו של עולם נותן לאדם אפשרות להמציא וליצור ולפעול. גם זה חלק מפלאי ששת ימי בראשית. צריך לדעת שכשמתרחש משהו, כן, היו הרבה דיונים, אני לא זוכרת אם אמא שלי סיפרה לכם את זה כשהיא דיברה איתכם, אבל היא תמיד מדברת על זה. על זה שכשהיו שנים ארוכות של בצורת, היא סיפרה לכם את זה? היו שנים ארוכות ארוכות של בצורת, וממש היה חשש שאם תגיע עוד שנת בצורת, זהו, כבר באמת לא יהיה מספיק מים להשקות את התבואה, לא יהיה מספיק, שממש, כן, היה ממש מורכב. ואז התלבטו, התלבטות מאוד 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 גדולה עם להתפיל את מי הים התיכון. זה תהליך של התפלה, זה יקר בטירוף, זה משהו מאוד 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 יקר, והיו מתנגדים מאוד 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 גדולים לזה, ובסוף החליטו, למרות שזה כל כך יקר, להתפיל את מי הים התיכון. וזה המצאה מדהימה, זה פשוט המצאה מדהימה. וכל כך הרבה התחבטו והתלבטו וישבו על זה לילות וימים, וכל פעם כשהיא מדברת על זה, היא אומרת, איזה חסד אלוקי זה, שריבונו של עולם הכניס במוח שלנו את הרעיון הזה, לחשוב על זה בכלל. מה זה מים? מים זה מלוח, אתה שוחה בים ונכנסים לך בטעות מים, אתה מרגיש שאתה נחנק. מי מעלה על דעתו בכלל להתפיל את זה? כלומר, כל מיני דברים טכנולוגיים שהאנושות חושבת, וזה פשוט מטורף. זה הכל, זה הכל זה. כשאנחנו אומרים, בורא מאורי האש, אנחנו מודים על כל ההמצאות של האדם לאורך כל שנות ההיסטוריה, ולהזכיר לעצמנו, עכשיו אנחנו הולכים ליצור, עכשיו אנחנו הולכים לעשות, עכשיו אנחנו הולכים לפעול. זה מתנה אלוקית שהאדם מקבל מתוך ששת ימי הבריאה, מתוך החוכמה האלוקית. אז הרב אומר כך, כולם מעשי השם הם מה שיצר את הטבע באופן הראוי להתחבר עם שכל האדם, שגם הוא הנה הוא חלק אחד מחלקי המציאות, שבכוחו להשלים ולהוציא אל הפועל את השלמת המציאות הטבעית, כל דבר בזמנו הראוי. אז לפני שנגיד שוב על כל דבר בזמנו הראוי, זה ממש פלא בעיניי שבשער הבחינה בחובות הלבבות, אני לא יודעת איפה אתם בספר של הרב בלייכר, אבל זה ממש מדהים. תראו, רבנו בחיי, בדיוק הבת שלי כתבה לנו על זה משהו, אני קוראת לו רבנו בחיי, אבל אף אחד לא יודע באמת איך קראו לו. הבת שלי שיתפה אותנו, בשנה שעברה היא למדה במרים שגרה בחספין, היא בשנה שעברה למדה בחבורת לימוד עם הבנות שער הבחינה, לא היה עוד את הספר של הרב בלייכר, הם למדו שער הבחינה כשלעצמו, והיא אמרה, היא למדה היסטוריה באוניברסיטה, אז היא אמרה שבאוניברסיטה מלמדים שלפני שאתה לומד איזה מאמר, או לפני שאתה לומד על איזה דמות, אתה אוסף את כל הנתונים על החיים שלו, איפה הוא חי, מה הוא עשה, מי הייתה המשפחה שלו. והיא אמרה שהיא רצתה למצוא דברים על רבנו בחיי, ולא ידעו עליו שום דבר, רק איפה הוא גר. אז היא אמרה, בסרגוסה, בספרד. והיא אמרה, איזה דבר זה, שלא יודעים על הבן אדם הזה שום דבר. אנחנו יודעים שהוא חי בערך לפני 1,000 שנה, כלומר 1,000 שנה אחרי החורבן, 1,000 שנה לפני הגאולה. והיא אומרת, תראו איזה מדהים שלא יודעים עליו כלום, ווואו מה יודעים עליו, כאילו מה הוא השאיר לנו, כאילו איך כל הדברים החיצוניים זה בכלל לא, כן זה לא משנה, כן יודעים, לא יודעים, איזה נכס מדהים הוא השאיר לנו, שדרכו אנחנו יודעים מי הוא, מי היה הבן אדם הזה. אז באמת אני כל פעם כשאני רואה בשער הבחינה, איך שמכל שער הבחינה אני נדהמת, כי לחיות לפני 1,000 שנה אמרתי לכם, כמעט לא ידעו כלום, האנושות כמעט לא ידעה כלום, והוא כותב כל כך הרבה דברים על המציאות, על הפילה הבריאה ועל על הגוף של האדם. אבל גם הוא כותב על זה, על זה שהיצירות של האדם, איזה פלא אלוקי זה. זה מדהים. זה מדהים שהוא נמצא שם כשהאנושות נמצאת במקום כל כך שפל, כל כך נמוך, כל כך לא מחובר לעולמות האלה. אז קודם כל הרב אומר, זה בנוי ככה שהאדם צריך להוביל את המציאות ולקדם את המציאות ולהשפיע על המציאות, אבל גם באמת יש הקפדה בתוכנית האלוקית שכל דבר בזמנו הראוי. כן, האנושות שנים ארוכות חושבת שהעולם הוא ישר, נכון? זה מה שהיא בטוחה. והיא בכלל לא יודעת שהעולם הוא עגול, השערה, בסדר? אם אנשים היו יודעים שהעולם הוא עגול, והם לא היו מספיק מבינים את הסיפור של כוח המשיכה, הם היו פוחדים לבנות בניינים גבוהים, נכון? כי אם אני בבניין גבוה והעולם הוא הפוך, מי יודע מה יהיה? כלומר, כל דבר מגיע בזמן שהוא צריך להגיע. ואם ההמצאה הספציפית הזאת היא עוד לא מתאימה לאנושות במצב שלה, אז אין מצב, אין מצב, לא יהיה. אז זה כל דבר בזמנו הראוי. אומר הרב, על כן אנו מברכים על הדבר הראשון שהוציא האדם בחוכמתו, והוא אב גדול לכל ההתחדשות של כל הדברים המלאכותיים שהאדם ממציא בחוכמתו, הוא יצירת האור והאש. אז זה שיעור של אדם הראשון. כשהאדם הראשון ממציא את האש במוצאי שבת, הוא אומר לנו, עכשיו את נכנסת לתוך עולם המעשה, ויש לך תפקיד בעולם המעשה, כן, בששת ימי המעשה, ועל זה אנחנו, את זה אנחנו מזכירים לעצמנו כל מוצאי שבת מחדש, שריבונו של עולם מבקש שנהיה שותפים מתוך ההכרה שריבונו של עולם יצר את העולם, ואנחנו ביום המנוחה הזה כדי להתחבר לזה ולהכיר בזה ולהזכיר לעצמנו את זה, ומשם קדימה לדרך, משם לקבל על עצמנו את המשימות. שכבר הורו חז"ל בפרק מקום שנהגו, שנתן הקדוש ברוך הוא באדם מעין בינה של מעלה, כן, מה שראינו, והקיש שני רעפים והוציא אש מביניהם. אם כן, האור הוא יצירה מלאכותית מבינת האדם, ואנו מודים ומכירים שהוא מעשה השם שיצר את שכל האדם על זאת התכונה. כן, אז באמת, אני חושבת שדיברנו על זה, שהאדם הגיע לכזאת גאווה, לכזה ביטחון שהוא יכול לשנות את העולם ולהמציא בעולם, והוא יכול כמעט להפוך את העולם למשהו אחר, ואז באה הקורונה. ואז באה הנגיף הקטן הזה, שהכניס את כל העולם לבידוד ולהיסטריה ולחששות ולחרדות ולתחושה שבעצם אנחנו לא כאלה שליטים על העולם, כדי שנדע, שוב, כדי שנדע שהכל חלק מהתוכנית האלוקית, זה לא שלך. את, כשאת יוצרת משהו, את שותפה שלו, הוא ברך אותך בכישרון הזה, הוא ברך אותך ביצירתיות הזאת, הוא ברך אותך ביכולת להוסיף דברים בעולם, לשנות דברים בעולם, ליצור דברים בעולם. זה הכל מריבונו של עולם. אומר הרב, וכל הדברים הפרטיים שבכל דור ודור הם יוצאים אל הפועל, אנו צריכים להכירם למעשה השם כצמחי השדה היוצאים כל אחד בזמנו, כן, צמח השכל האנושי המלאכותי יש לו זמנו הקבוע, ובמלות ימיו, כשכבר ראויה היא המציאות להיות משתלמת על ידו בכללה, אז מזדמנות הסיבות שהתעורר האדם בשכלו וברצונו להוציא כל דבר ביתו. אז אתם יודעות שז'ול ורן כתב את הספרים שלו, כל מיני ספרים דמיוניים שלו, מזמן, כן, הוא כתב שיהיו צוללות, הוא כתב שיהיו מטוסים, כל מיני דברים שאף אחד לא העלה על דעתו.
מי זה?
ז'ול ורן.
מסביב לעולם ב-80 יום?
גם מסביב לעולם ב-80 יום, וגם הוא כותב על... נו, על איזה... הוא מדמיין צוללת, לא היו אז צוללות, אף אחד לא העלה על דעתו, והוא ממש נכנס כזה לפרטי פרטים של התיאורים שלו, ובדורות שלו זה לא הגיע הזמן שזה יצא אל הפועל, נכון? יש תקופות שהעולם הוא מאוד 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 חי, כל אחד חי במקום שלו. לוקח זמן עד שהעולם הופך להיות איזה כפר גלובלי אחד גדול, כן? עד שיש ספינות מצליחות להגיע למקום ספציפי, מטוסים מצליחים להגיע ליותר מזה, והיום עם האינטרנט בכלל אתה יכול להיות בבית שלך ולהגיע אפילו לאלסקה, ואפילו לאנטרקטיקה, ואפילו לאוסטרליה. וזה לא היה שייך בדורות ההם, וזה מאוד מאוד שייך בדורות שלנו, ולכל דבר יש את הזמן שלו. שוב, גם זה תוכנית אלוקית מדויקת. ואז אומר הרב, וזאת היא מעין קדושת השבת. מה זה מעין קדושת השבת? שאנו מכירים בששת ימי המעשה. על כן, כאשר ביום השבת אנו מעידים על היצירה הכללית, האלוקית, שלא נמצא עם השיתוף שכל פרטי, אנו מעידים אחר כך, בהתחלת ימי המעשה, שגם כל מעשינו פעלת לנו השם. עד שגם הדברים המלאכותיים כמאורי האש, מעשה ידיו הם. אתה הכינות מאור ושמש. כן, אז אנחנו, שוב, במוצאי שבת, זה המשך של שבת. מוצאי שבת זה המשך ההכרה בזה שהכל, הכל, הכל, הכל מריבונו של עולם, הוא אחראי על הכל, והוא משגיח על הכל, והוא זה שברא את הכל, והוא זה שקבע את החוקים להכל. זה בשבת. מתוך זה אנחנו יוצאים לימי המעשה, ואנחנו מבררים שאנחנו חלק מההופעה של הדברים בעולם, שאנחנו זוכים להיות שותפים של ריבונו של עולם.
בואו נראה מה. יש גם המצאות שהן פחות טוב.
לא, אז בואו נגיד רגע, אני חושבת שאפשר להיות שותפים של ריבונו של עולם בכל צורה, אבל בכל מקצוע, אבל לזכור שזה צריך להוביל אל הטוב. בסדר? המטרה היא להוביל אל הטוב. אני זוכרת לפני שנים שהייתה מישהי שהייתה עושה משלוחים בדקל, והייתי מתקשרת, וכל פעם כשהייתי גומרת לדבר איתה, הייתי מרגישה איך היא עובדת את השם אל הטוב. אישה פשוטה. כל פעם שהייתי מתקשרת, קודם כל, בנעימות היא הייתה עונה לי. אתם מבינות שכל יום זה מה שהיא הייתה עושה, היא הייתה עונה לטלפונים ועושה משלוחים. היא לא עשתה איזה משהו אחר. תמיד היה לה סבלנות, תמיד היא הייתה אומרת לי, אף פעם לא שאלתי. תדעי לך שיש מבצע בזה, תדעי לך שיש מבצע בזה, תדעי לך שהיום התפוזים נראים טוב, כדאי לך לקנות גם תפוזים. כאילו אני איזה, היא לא הכירה אותי. זה לא שהיא הכירה אותי או עשתה את זה בשבילי. היא עשתה את זה לכולם. ואמרתי, איך אדם יכול לעבוד במשהו שלכאורה הוא נחשב כל כך פשוט, והוא כל כך יכול להוסיף טוב. כל פעם כשהייתי גומרת, הייתה לי הרגשה טובה, כן, שהיא הייתה איתי. שהיה חשוב לה, שבאמת אני אקבל את הדברים הכי טוב, סתם, ממש פשטות. אז בוודאי, זה צריך ללכת אל הטוב. אם אנחנו שותפים של ריבונו של עולם, זה צריך ללכת אל הטוב. מתוך זה יש פה דיון בגמרא. בואו ננסה להגיד את זה בעברית, הלוואי שאני אצליח. אמר רבה, בסדר? בברא, אתם ראיתם שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם להגיד ברא או בורא, בסדר? בית שמאי אומרים להגיד ברא, ובית הלל אומרים להגיד בורא. ברא זה בפשטות, ברא זה עבר ובורא זה הווה, נכון? אז בואו נראה אם נצליח להבין מה כתוב פה בגמרא. תתפללו שאני אבין. טוב. אמר רבה, בברא כולי אלמא לא פליגי, כולם, כל העולם לא חולקים, דברא משמע, ברא זה לשון עבר, בסדר? אין מחלוקת בין חכמים, אם אומרים ברא, מתכוונים לברא בעבר. על מה הם חולקים? כי פליגי הם חולקים בלשון בורא, הם חולקים בבורא. מה הם חולקים? בית שמאי אומרים בורא, כשאתה אומר בורא אתה מתכוון על מה שעתיד לברו, בסדר? זה אומר בית שמאי. ובית הלל סוברים שבורא נמי דברא משמע. אז בית הלל סוברים שמי שאומר בורא זה גם במשמעות של ברא, הוא ברא והוא ממשיך לברו, בסדר? זה המחלוקת. המחלוקת בעצם היא ביחס לבורא, לא ביחס לברא. אם אומרים ברא, אז כולם אומרים שאלוקים ברא. אם אומרים בורא, אז בית שמאי אומר, מה זה בורא? בורא זה מה שהולך להיות. בית הלל אומרים, בורא זה גם מה שעכשיו, אבל גם מה ש...
בורא זה
עובד. נכון, אבל בית הלל אומרים, כשאנחנו אומרים בורא, אנחנו מתכוונים גם לזה שהוא התחיל לברוא. הוא התחיל לברוא את הבריאה, והוא ממשיך, הוא כל הזמן בורא. בסדר? אז זה הדיון ההלכתי, בואו נראה לאן הרב לא לוקח את זה, בסדר? זהו כלל מוסכם, אני בסעיף ב' במילים של הרב, טוב? זהו כלל מוסכם שראוי לומר ברכות של יחס הבריאה בלשון עבר, בסדר? אז קודם כל כולם מסכימים שכשמדברים, שהבריאה קודם כל היא בעבר הייתה, בסדר? כשריבונו של עולם ברא את העולם, אז התחילה הבריאה, בסדר? אבל אף שחידוש הבריאה מצד שפע הקיום הוא מתמיד, נכון? זה לא היה אז וזהו, נכון? כמו שאנחנו אומרים, לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. למה אנחנו אומרים לעושה? הוא ברא את זה כבר לפני 5,000 ומשהו שנה. אלא מה? שהוציאו מזה מסדרי התפילה, שהוא יתברך מחדש ובטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שזה נכון שריבונו של עולם ברא את העולם בששת ימי בראשית, אבל אם לא היה רצון אלוקי שהבריאה תתמיד להתקיים, אז הבריאה הייתה נעלמת. אז יש צד של עבר ויש צד שריבונו של עולם כל יום מחדש בלשון הווה בורא את הבריאה. כל יום מחדש הוא נותן לבריאה את הכוח להמשיך ולהיות קיימת. אז בורא זה הוא בורא גם עכשיו. הוא ברא אז, אבל הוא בורא גם עכשיו. זה משהו מתמשך. אמנם החובה הראשית היא לבאר שאין שום חידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתברך. על כן גם כל הדברים היותר מחודשים שאצלנו הם בתור עתידים ואהובים, הם בתור עבר לגבי החוכמה הקדומה של יוצר בראשית ברוך הוא. על כן הלשון היסודי הוא המורה עבר בבירור. אז מה הרב מוסיף פה? הרב מוסיף שלא נדמיין שריבונו של עולם הוא כמו בשר ודם. כל פעם מחדש הוא צריך לחשוב ולרצות שהבריאה תתקיים. לא, זה בשבילנו, זה לא בשבילו. ריבונו של עולם אין אצלו ראשית והווה ואחרית. אין אצל ריבונו של עולם זמנים שכל אחד לחוד. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אצל ריבונו של עולם הכל, 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 הכל זה ביחד. אבל בשבילנו אנחנו צריכים להגיד ברא, אנחנו צריכים להגיד בורא, אנחנו צריכים להגיד יצר, אנחנו צריכים להגיד, כתוב פה לעושה הורים גדולים. נכון, באמת בברכת המאורות יש, אני חושבת שיש עוד פעמים שזה כתוב בלשון הווה ולא בלשון עבר. אבל הלשון היסודית, אומר הרב, זה עבר. הלשון היסודית זה עבר. אבל באמת כל רגע ורגע יש מאין, כל הזמן יש קשר. זה מה שדיברנו בשיעור האחרון ביום רביעי, שריבונו של עולם מזווג זיווגים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, וכל מה שקורה מושגח ומכוון. ומצד שני זה גם צפוי, הכל צפוי מראש, רק אנחנו לא יכולים להכיל את זה. אצלנו אין דבר כזה. קודם את מתכננת ואחר כך את עושה ואחר כך מתקדמת בזה. אין את זה אצל ריבונו של עולם, אבל מכיוון שאנחנו לא יכולים להכיל את זה, אז אנחנו קודם כל ברא ואחר כך בורא. ומתוך זה נראה רק עוד את פסקה ג' שרב יוסף מביא שלושה פסוקים שכתוב בהם בורא, על מה שהשם ברא בששת ימי בראשית. בואו נראה, כתוב יוצר אור ובורא חושך, לשון הווה, יוצר ערים ובורא רוח, לשון הווה, בורא השמיים ונותיהם, לשון הווה. אז למה אי אפשר להגיד על מעשה בראשית בורא? אלא אמר רב יוסף בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמע. טוב, בואו נראה מה הרב מסביר את זה. בסדר, בואו נראה מה, ובזה נסיים. מתוך שהעבר וההווה הם ראויים להירשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה ביחס הבורא התברך אליה, מצד הכנתנו אל הציור המוסרי המשלימנו באבינינו ייחוסנו אל בוראנו התברך שמו בכל רגע לקבל חיים ואור מרצונו הטוב, עלינו להשכיל כי ההווה הוא מתהווה על ידי התמדת שפע טובו. נכון, אנחנו אומרים בתפילה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בזה שאדם מזכיר לעצמו שריבונו של עולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מגדיל בתוכו את הידיעה של הנוכחות האלוקית, של הקרבה האלוקית. זה שאנחנו מזכירים את זה כל פעם מחדש, אנחנו יודעים שריבונו של עולם מלווה אותנו על כל צעד ושעל. הוא לא ברא את העולם ויצא מהסיפור. הוא לא ברא את העולם ואמר, בסדר, כל חוקי ששת ימי בראשית ממשיכים לפעול. מי צריך אותי פה בכלל? הפוך. זה שאנחנו אומרים את כל המילים האלה בלשון הווה, זה בשביל להכניס להכרה שלנו את הידיעה הבהירה והברורה שריבונו של עולם כל רגע, כל שנייה, כל שביב שנייה הוא פה. ולעניין ההכשר המדעי שעלינו להשכיל, שאין בערכו יתעלה שום שינוי, אם כן כבר הוא הכל בחוכמתו הקדומה בתור עבר. אז יש גם צד של הווה ויש גם צד של עבר. מבחינתנו זה חשובה הידיעה של ההווה בשביל החיבור שלנו לריבונו של עולם. מבחינת ריבונו של עולם זה היה בעבר וזהו, וזה בשנייה שזה היה בעבר זה כבר אומר שזה יהיה תמיד, כי אצלו אין עבר הווה עתיד, כי אצל ריבונו של עולם מה שהוא ברא זהו, גמרנו, זה חי, זה קיים, זה נושם, זה מופיע, זה נמצא. על כן ראוי שתהיינה המילות המורות על סיפור הבריאה מורות בתוארם כדמות הווה, ויהיו בהבנתם גם כן עבר. אז אנחנו אומרים את זה, נכון? אנחנו אומרים בורא מאורי האש, אנחנו אומרים בורא, אנחנו משתמשים בלשון הווה. שוב, בשביל מה? להזכיר לנו שזה תמיד איתנו. אבל בשכל אנחנו צריכים לזכור שההווה הזה התחיל בששת ימי בראשית, הוא התחיל בעבר. הכל צומח מתוך מה שריבונו של עולם יצר בעבר. ההווה יהיה לפי המובן הגלוי, לפי שהידיעה הזאת צריכה לתועלת המוסרית שצריך להשתמש בה בכל עת, והכל שווים לקבל ההכשר המועיל הזה, בעל לב רחב ובעל לב קצר. אז הרב אומר שאנחנו חייבים להשתמש במילים של הווה, כי המילים של הווה זה בונה בנו הכרה בידיעת השם. המילים של ההווה זה מחנך אותנו, זה בונה בנו מדרגה מוסרית שאנחנו מבינים שריבונו של עולם תמיד 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 איתנו. זה ההווה. על כן תואר המילה יוצר ובורא הוא הווה, וההבנה הפנימית מחוכמת הלשון מורה גם כן עבר. כי להשלמת השכל ראוי להשכיל כוח העבר שביצירה. מצד חוכמתו העליונה התברך שאין בה לא שינוי ולא חידוש. אתם מבינות מה הרב אומר? כאילו בתוך החיים של האדם צריכים להיות שני הדברים. מצד אחד הידיעה שריבונו של עולם תמיד איתנו מאז ששת ימי בראשית ועד עצם היום הזה, הוא מלווה אותנו כל הזמן. ומצד שני חייבת להיות הידיעה שהכל התחיל שם. וזה שני מסלולים שצריכים להיות בתוך תוכו של האדם. ואף על פי שהידיעה של יחס ההווה היא יסוד מוסרי להגביר הרגע של אהבת השם ויראתו, מכל מקום יסוד הידיעה של יחס העבר הוא עיקר גדול לשורשי האמונות הישרות של עיקרי התורה. אז אולי אפשר להגיד שהידיעה של יחס ההווה זה יותר בצד של הלב של האדם. בלב הוא צריך להרגיש כל הזמן שריבונו של עולם איתו. זה משהו יותר בחוויה, בתחושה, בלב. ובשכל הוא צריך לדעת שהכל התחיל בבראשית. הכל מתחיל בששת ימי בראשית.
רבנית?
כן.
אבל אמרנו קודם כאילו שכל מה שהקדוש ברוך הוא בונה, אז הוא עדיין נשאר פה. אז איך זה גם נשאר אנשים מתים?
זה חלק מהגירוש שלנו מגן עדן. יש תהליכים שמתקדמים, אבל תמיד בתוך התהליכים של המתקדמים יש גם בכל הבריאה יש זריעה וצמיחה וגדילה ופריחה וכמישה ונבילה ומוות. זה בכל העולם. כל זמן שהעולם הוא במצב הזה של ששת ימי בראשית, המהר"ל קורא לזה מתהווה ומתגלה, ככה זה העולם.
אבל איך זה מסתדר אז עם האמירה הזאת?
כי בתוך התוכנית הזאת יש גם מוות, אבל העולם כשלעצמו הוא כל הזמן, כאילו יש איזה תהליך שהוא עובר, בסדר? אז בואו נגמור את הפסקה הזאת. על כן הקפידה גדולה שיהיה במובן בורא. דברה משמע להבליט החוכמה הקדומה שמצידה הכל הוא בתור עבר, ואפילו כל הדברים המתחדשים מחריצות האדם ותבונת כפיו, על כן לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונח על פי חוכמתו הקדומה ברוך הוא. כן, אז בעצם מה שהרב מבקש מאיתנו, מה שהוא מוסיף פה, שגם כל מה שהאדם מוסיף לעולם בחוכמתו, גם זה בסוף קשור למה? לנקודה הראשיתית של בריאת העולם. גם זה תמון, גם כל מה שאדם מופיע, כל ההמצאות שלו, כל היצירות שלו, כל העשייה שלו שהוא מופיע עכשיו, בסדר? יותר מ-5,000 שנה מאז שנברא העולם, השורש של זה תמון בעבר, תמון בששת ימי בראשית. אז אולי כשנעשה הבדלה במוצאי שבת, אז נותר נתכוון ב... ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש. כן, זה יפה, וניקח מזה כוח לששת ימי המעשה הבאים שיבואו עלינו לטובה.
באמת, לעתיד לבוא נגיד בורא, כאילו ברא?
לעתיד לבוא, לא יודעת, נחכה.
לא, מעניין, כאילו נצליח להתקן.
כן, יכול להיות, נכון.
כמו שעתידו לבוא.
שלא נצטרך את בורא, זה יהיה כל כך בתוכנו, שהכל...
באמת, איך אומרת שזה קשור לפרשת שבוע?
כי כתוב לא תבערו אש בכל משבתיכם. כשקראתי את הפרשנים על זה, אז הזכירו את הגמרה הזאת, שאדם שהאש נבראה ב... אני לא זוכרת, יכול להיות שזה אפילו ברשי, אני לא זוכרת באיזה פרשנים, כי קראתי כמה, אבל הזכירו את זה, שהאש נבראה על ידי האדם במוצאי שבת, ואז נזכרתי בגמרה הזאת, ואמרתי, נראה לי שווה.